ראשי התצווה אנחנו עוברים על פניו מהבית לאנשים. כדוע הדיון בגמרא, שלוחי רחמנה או שלוחי ישראל, ולכאורה יש בחינות שהכהנים הם שלוחים שלנו, יש בחינות שהם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. תחילת הפרשה יש דגש, תחילת הפרשה יש דגש של אתה. הראשונים פה מתקשים בשיטות שונות מה הדגש על משה רבינו. האם עד עכשיו הכל נעשה על ידי אומנים, ועכשיו הדגש הוא שמשה היה הקבלן, כאילו היה אחראי על הפעולות האלה, או שהדגש הוא שכל דבר פה היה צריך קודם להגיע למשה וממשה לידי האומנים, כי עד עכשיו, כי באמונה הם עושים, נתנו את הכל ישירות לאומנים ואף אחד לא היה ביקורת. זה מחלוקת רמב"ן ספור, לא? מה? זה כתוב בנביא.
בנביא?
כן, זה לא כתוב. כי בנביא כתוב שבהתחלת שיפוץ הבית עם יאשיהו, כי באמונה הם עושים. לא בדקו את הכהנים. אז פה יש דגש שגם כן לא בדקו את בצלאל ואת אוליאב, אלא...
לא כתוב את זה.
לא כתוב, כן.
מה?
אני רק אומר, פה השאלה היא מה הדגש, שלוש פעמים כתוב בתחילת הפרשה, אתה, דגש על משה. אז הראשונים, יש מחלוקת ראשונים, מה הדגש, מה היה תפקידו של משה? הרי הוא לא זה שעשה את השמן בידיים, ואתה תצווה, אז מה הדגש על אתה? הכל הוא ציווה. אז יש פה מחלוקת, האם הדגש הוא שפה הוא ציווה את האמונה בצורה ישירה, לא דרך בצלאל, או הדגש הוא שהדברים באו אליו וממנו לאומנים, ואילו בדברים אחרים זה הלך ישר לבצלאל ולא דרך משה. שני מלאכים, כן.
אפשר להעיר, בצלאל והאוליאב אותו הוזכרו. לפי המהלך של הפרשות.
כן.
פשוט, אני רואה, כל הפרשה הקודמת זה ועשית. אז נכון שוועשית בפועל היה על ידי האומנים, אבל מה שכתוב זה ועשית. ופה יש לנו ואתה תצווה. אז צריך לחשוב, אבל אני חושב שזה נותן לנו איזושהי פתח לאפשרות של הסבר בכיוון הזה לפחות.
זה בדיוק מה שהספורנו אומר, מה שאמרת. הדגש בין ואתה לבעשית. הוא אומר, עשית זה על ידי אומנים, לא עשייה עצמית. אתה זה דווקא אתה, אתה תדבר ישירות. כן? זה בדיוק הדגש. שוב, ויקחו אליך... הדגש הוא שכולם יביאו את השמן למשה. בכלל יש שאלה מאיפה היה להם את כל המנגנון הזה, מאיפה היה להם שמן, מאיפה היה להם תחלת, האם זה דברים שהם שלחו שליחים וקנו, האם הם קנו את זה בדרך, או האם הם הוציאו את זה איתם ממצרים, מכל העושר שהם לקחו ממצרים. נכון שהיו רוכלים שקנו מהם, יפה, היו רוכלים. יש לנו את המצווה של הנר תמיד. אז קודם כל... בדין לעלות נר תמיד, רש"י מביא כל לילה ולילה, לא תודה.
הרמב"ם גם בבוקר.
מה?
הרמב"ם גם בבוקר.
הרמב"ם אומר הדלקה בבוקר, הרמב"ן מביא ספרי, והוא טוען שככה גם צריך לפרש את המשנה בתמיד, שנר מערבי היה דולק כל הלילה וגם היום. זאת אומרת, דאגו שנר מערבי יהיה דולק תמיד. הוא בעצם מקשה על רש"י, למה רש"י הלך נגד הפשט. עכשיו, ברש"י יש יסוד חשוב, בהגדרה של תמיד, שרש"י אומר משבוע.
זה הגמרא בשבת,
הגמרא בשבת מביאה את הספר.
בסדר.
רגע, מה הגמרא בשבת אומרת?
שהנר מערבי היה דולק בנס, והיה ממשיך לדלוק כל היום.
יפה, זה לא מה שהספרי אומר. הספרי לומד שיש מצווה שהוא ידלוק, והספרי לומד שאם הוא היה קבוי, אז היו מדליקים אותו שוב בבוקר, דואגים שיהיה מספיק שמן, זה מהלך לגמרי אחר מהגמרא בשבת. הגמרא בשבת זה נס, היא לא אומרת שיש מצווה.
אבל כך עולה גם מהגמרא מהמשניות בתמיד. שהיום מתיקים אותו בבוקר, אבל לא יצא גם, אף שלפי רוב כבר שהם לא היו מתיקים שער מנורה, נר מערבי מפורש שכן היו מדליקים.
זו השאלה שם, רש"י בשבת לומד שהיו מדליקים אותו לצורך האחרות. הרש"י בגמרא שם. הרמב"ן לומד כמו שאתה אומר, שהגמרא, המשניות בתמיד מתאימות לספרי. זה הנה הכי נעמי. אבל לא חייבים ללמוד כמו הרמב"ן. זאת אומרת,
איפה המיקום בדיוק של מהתמיד בדיוק?
מחלוקת. רש"י נוקט כמו רבי, שהוא היה השני ממזרח. זאת אומרת, לא הכי מזרחי, הוא היה הבא. יש אומרים שהוא היה האמצעי. מחלוקת תנאים. נפקמינה, אם זה נפקמינה להדלקת נר חנוכה היום, האם המנורה הייתה עומדת מזרח מערב או צפון דרום? ושבוע שעבר דיברנו על הבכור שור, בהגדרה של מה זה מערבי וקנה המנורה, ודיברנו על המדרש התימנים, בסדר, הלאה. ועשית בגדי קודש לארון אחיך, השאלה פה מה זה קודש? הבגדים הם קודש? אז חלק מהראשונים לומדים, הרמב"ן מציע את זה, אבל הספרון אומר את זה כפשוט, שפה היה צריך להיות גם החומר היה צריך להיעשות לשם קדושה, וגם הבגד היה צריך לעשות לשם קדושה. קצת משמע שזה לא לגמרי דברים שהביאו ממצרים, יותר משמע כמו שאתה אמרת, שמתגרים לקחו את זה, והכל היה צריך להיות לשם קדושה, ואנחנו רואים שהבגדים השפיעו על הכהן, זאת אומרת, הכהן היה יכול לשמש בתפקידו כשהוא לבש את הבגדים, והוא לא יכל ללבוש את הבגדים לצורכו הפרטי, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. מה זה לכבוד ולתפארת? אז ספרונו לומד לכבוד השם, לתפארת, שיהיה נורא בעיני התלמידים, שהרי הוא חקוק על כתפיו, הוא נושא את המשקל של עם ישראל, אז חשוב שעם ישראל יסתכל עליו כלפי מעלה. פה אנחנו רואים את החשיבות של הלבוש, שזה משפיע על האנשים מסביב, כי הגמרא משמע שהלבוש הוא חיסרון. זאת אומרת, הגמרא אומרת, בני בבל, התלמידי חכמים שבבבל לבושים כמו תלמידי חכמים, כי הם לא חכמים. אז הם צריכים להראות שהם חכמים. זאת אומרת, אין להם מספיק חוכמה. בני ארץ ישראל, בני ארץ ישראל, הם לא צריכים את הלבוש, כי הם כן חכמים. עכשיו, זה בבבלי דרך אגב. עכשיו,
מה קרם להיות בגדים של חכמים, אם החכמים לא לובשים אותם, רק אלה שאינו.
יפה, יפה, יפה. הנה חינמי. הכוונה כנראה במדרגות, הרי הבבלי מדבר על עצמו.
זה גם
שמה?
אז גם הם אומרים על עצמם שהם כמו עיוור בתוך חדר חשוב.
כן, אז זה כמובן זה מדרגות. אני רק אומר, בגמרא ישנו משמעות שהביגוד הוא לא כל כך חשוב, ואילו פה אנחנו רואים לפי חלק מהראשונים לכבוד ולתפארת, כן, חשוב, זה מה שיגרום להם לכבד אותו. הרמב"ן יש לו פה מהלך יפהפה ומאוד מהפכני לרמב"ן בכל התנ"ך. הוא אומר, סתם מלכים בימי התורה היו לבושים כמו הכהן גדול. זאת אומרת, התורה לקחה את הלבוש שהיה מקובל באותו זמן למלכים ונתנה אותו לכהן גדול, ואז הוא מתחיל להדגים. לא, רגע, זה מושג שבעצם מפורש בתורה. הרמב"ם הוא זה שמייחסים אליו את המושג הזה, אבל בעצם זה מופיע במקומות הרבה לפני הרמב״ם, שהתורה לקחה מושגים שהיו בחברה ונתנה לנו את האופן הנכון ליישם אותם. זאת אומרת, הרעיון שלבחור יש ייחוס מיוחד בירושה ובהמשך המשפחה מופיע לפני מתן תורה. הרעיון של ייבום מופיע לפני מתן תורה.
קורבנות,
זה מחלוקת רמב״ם רמב״ן איך להבין את זה שזה מופיע לפני מתן תורה. אבל אני רק אומר, אז התורה לקחה ואמרה לך, זו הצורה הנכונה לעשות את זה, ליישם את זה. הרמב"ן פה אומר, הקטונת פסים של יוסף, זה לא שהיה מצויר פסים, זה שזה היה ארוג בצורה עם משבצות ועם פסים. הקטונת פסים הייתה בדיוק כמו הקטונת משבצת של הכהן גדול, שהיא בדיוק היה קטונת שבני מלכים לבשו, וזה בדיוק מה שיעקב אבינו רצה להראות לשאר האחים, זה המלך שלכם. המלוך תמלוך עלינו. יוסף מקבל קטונת שהיא קטונת מלוכה. אותו דבר אנחנו רואים בסיפור של אמנון ותמר. תמר יוצאת אחרי המעשה, אבא שלה לא מגיב, אז היא קוראת את הקטונת והמעיל, כי כן תלבשנה בנות המלכים. כן, בני המלכים ובנות המלכים.
גם רשי בטח מפרש על האפוד שהוא כדרך השרה.
יפה, יפה. הוא אומר שגם בזמנו אומר הרמב"ן, המלכים כולם לובשים מצנפת, ואז הוא מביא מלא פסוקים בתנך, שהסר המצנפת, הסר המקבט, תפארתך. האפוד והחושן, הוא מוכיח מדניאל, שכשהמלך רוצה לתת לדניאל מלוכה, הוא נותן לו שרשרת, הוא נותן לו דברים ללבוש, מקבילים לאפוד ולחושן, שזה סימן למלוכה. והציץ, הוא אומר, כן, המלכים מסתובבים עם איזשהו נזר, אנחנו יודעים שאצל הרומאים זה היה מעץ הדס, אבל לפני כן היה מקובל שזה היה מזהב, אז הוא אומר, כן, זה הציץ, זה כנגד הנזר שהיה למלכים. המרכיבים של הביגוד, זהב, תכלת, ארגמן, הוא אומר אפילו היום, אין אדם שיעיז ללבוש תכלת, אומר הרמב"ן, אלא אם כן מלכי הגוי מתירו לו. זה מה שאנחנו רואים אצל מרדכי, יצא מלפני המלך בלבוש מחות, תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך, הוא אומר, מה זה תכריך? תכריך זה מעיל. כן, זה תכריך, הוא קרח את עצמו. הרמב"ן דרך אגב לומד שהכתונת היו לובשים מעל למעיל. עכשיו, לא ברור לי אם הוא גם לומד את זה בבגדי הכהן גדול, אבל כך הוא לומד היה דרך אז, הוא אומר, היה את המעיל שהיה הבגד התחתון, היה הבגד, והכתונת היה בעצם מלבוש של כבוד שלבשו מעל, כמו שהיום יש הרבה שהולכות על האוטובוס, אתה רואה אותם עם כזה, היום לובשים שעל, אני עוד זוכר כשזה היה סוודר, שהיו לובשים מעל, לא בעצם כבגד, יותר ככישות על הבגדים. אז עכשיו, הרמב"ן הזה מיישב הרבה דברים. לכבוד ולתפארת הוא בא להסביר. אבל אני תמיד חשבתי שהחשברוש היה נראה ליצן. זאת אומרת, מה אתה יוצא באמצע מסיבה עם ביגוד שבכלל לא מתאים לפרס ומדי? חשברוש הרי לבש בגדי כהן גדול כתוב. נכון? אז תמיד תמתי. איך הסתכלו עליו? לא פרצו בצחוק? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אדם מבוגר שמתלבש בפורים. גם אם הכל יהיה זהב, תכלת וארגמן, נראה בן אדם מסתובב ככה, נצחק עליו. זאת אומרת, זה מצחיק. אבל לפי הרמב"ן, זה כולו היה בגדי מלכות ברמת התארה, מספר אחד, זאת אומרת, הכי טוב שיש. אז באמת מתאים. טוב, וכן הלאה. כן. גמרנו. זה לא הולך להשתנות, זאת התורה לא תהיה מוחלפת.
הרמב"ן, כשהוא מדבר על הכתונת פסים, זה בפרשתנו או שם?
בפרשתנו.
יש משמעות שהשתמשות במילה שגם יכול להיות עתיד וגם עבר, פסית.
איזה מילה?
פסית. כל שאר המילים הם ברור שהם לשון עתיד, או לשון ציווי.
אני לא יודע, אבל ועשית היה, כל הפרשה הקודמת הייתה ועשית.
כן, לא הייתי פה.
עשית
לזה לשון
עתיד,
לשון
עתיד. לא יודע.
כן, אבל זה גם יכול להיות. השאלה שלי, אם משתמשים במשהו שגם יכול להיות עתיד,
זה
גם...
זה לא עבר. אם זה היה עבר, זה צריך להיות מלרע. אם זה היה... לא, מה אני אומר? לא, 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 סליחה, זה נסות כמות אתו.
לא יודע. עכשיו הרמב"ן, אחרי שהוא נותן לנו את כל המהלך הזה, אז הוא אומר, אבל באמת... תלכו תראו את הרמב"ן, אני לא יודע, תמיד כשהוא אומר באמת, אז הוא נכנס לסוד, אין לי מושג. מה? כן. כן, אבל הרמב"ם לא פחד לומר שהתורה אימצה מושגים, ונתנה לנו את הדרך הכשרה לעשות אותם, ולכאורה זה פסוקים מפורשים בתורה. טוב.
גם לא סתם עונש היה למצרים על הבכורות, זה לא... ברור שהיה פה עונש מיוחד שזה הבכורות ולא אחרי, אני מאמר.
טוב.
לא בגלל בני ישראל נענשו הבכורות של מצרים. זה סוג של עונש, בגלל שהבכורות היה להם כמעמק שלהם. לכן גם פרעה היה בכור, כי לכן הוא היה מלך.
פתחתם את זה, אני אומר לכם משהו שמפריע לי הרבה שנים. פעם ראיתי ואני חשבתי שאני זוכר איפה, אבל אני לא מוצא את זה שם, שגם מצוות עגלה ערופה הייתה עוד לפני מתן תורה, ושהתורה אימצה את זה. זכרו לי שראיתי את זה במדרש התימוני, מאור האפלה. וחיפשתי את זה כמה פעמים שם ולא מצאתי. מאור האפלה? לא, לפני 500 שנה. טוב.
אני מוכן להרחיב
כי יש בזה הרבה פרטים וכמה מחלוקות. שאלה אם להתעכב על זה או לא, כי באמת זה נושא, לא, אני אמרתי את זה בקיצור. בעצם זה נושא הרבה יותר רחב. אני רק אומר ראשי פרקים, ולא יסבחו עוד את ספריהם לסעירים, משמע שהקורבנות במקדש כנגד הרצון לסבוח לסעירים. שם רמב"ן, עוד כמה ראשונים, ורמב"ם מפורסם, בעניין שקורבנות כנגד היצר לעבודה זרה. משמע שיש פה איזשהו כנגדיות. יש את הרעיון שהזכרנו מהמורה נבוכים, שהתורה אימצה את הדברים. יש את המדרשים שאומרים שהרבה לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא שלח תורה לעולם. זאת אומרת, העולם, כשהוא אימץ נורמות מסוימות, אפשר לראות את זה כטבע, שהעולם היה מאוד מחובר לטבע, כמו המדרשים שאברהם אבינו היה מחובר לטבע, אפשר לראות את זה כמו המדרשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם כיוון. הרי מתושלח קיבל תורה ועוד.
תורה. אני אומר. תורה את התורה, תורה את העולם.
בסדר.
זה הכל כבר בתורה.
לא ברור לי שאין פה מחלוקת. לא ראיתי את זה מוגדר, אבל אני אומר, אפשר לומר ככה, זה לא נראה לי מה שהרמב"ם אומר. חזרה לענייננו. בבגדים יש לנו כמה מחלוקות מעניינות. טוב, קודם כל המחלוקת הידועה במעיל, כן? במחלוקת בפעמונים, האם הפעמונים היו בתוך הרימונים, האם היה פעמונים מחוץ לרימונים, וכל מקום שהארון הולך צריך לשמוע אותו. יש מקום שמשמע שהפעמונים מצלצלים, גם היה בהם כוח לסלק כל מיני רוחות ומי יודע מה. כן, כמדומני זה רשי. החושן, הרבה אנשים מתבלבלים, החושן בעצם עשוי מבד. בתוך הבד היה משבצות זהב, בתוך המשבצות היו אבנים. אבל החושן היה מבד. זה היה בד כבול. אני לא ככה הבנתי, כי באנגלית קוראים לזה breastplate. אז זה נשמע breastplate. אז זה נשמע מוצק. אני מציע, מי שרוצה ללמוד טוב את הפרשה, שישכנע אחד מהילדים שלו להתחפש לכהן גדול השנה, ואז אתה באמת יושב ולומד את זה טוב. עד שלא עבדתי על תחבוסת, לא ידעתי את זה טוב. ולכם באמת. עכשיו, כי אז אתה עובד על הפרטים, זה כבר נהיה אתגר, זה נהיה מעניין. אתה בעצם מייצר את מכון המקדש בבית שלך.
שאתה תייצר, לא שתקנה.
ברור. התחבוסת
הכלויות לא יודעים
לעשות. לא דיברתי לקנות, לייצר, כן.
תביא לי אחרי זה את האבנים.
יש לנו באבנים, מה זה תרשיש? אז יש מחלוקת, יש דיון גדול, מה זה תרשיש? מה זה תרשיש? אני לא יודע. זה נראה שתרשיש אולי היה שם כולל לים או לאיים. לא ברור לי, בוא נשאיר את זה, צריך עיון, כשתגיעו לספר יונה, תעיינו שוב. לאיזה תרשיש הוא ברח? איפה זה תרשיש? אתה רואה שהתרגום מתרגם תרשישה כרום ימה. אני לא יודע מה הכוונה, גובה הים, אני לא ברור לי מה זה, אבל יש הרבה מקומות שלא ברור מה זה תרשיש.
קרום
או לשון
קרום?
עכשיו, כתוב שזה יהיה לזיכרון השבטים לפני השם. זאת אומרת, בזכות השבטים, הקדוש ברוך הוא ייטיב עם עם ישראל. עכשיו,
זה
קרון
למי,
השם? כן.
צריך להזכיר אותו?
כן. עוד רגע נחזור לזה, אבל יש לי פה שאלה, אולי זה נשמע קצת אפיקורסי, אבל אני חושב שזו שאלה שכן חשוב להעלות בפני עצמנו. האם יש מקום לפני הפרשה שלנו, שאנחנו רואים ששנים עשר השבטים היו נחשבים משהו טוב? זאת אומרת, אתה מסיים את ספר בראשית עם תמונה של 11 אחים שמחוח. ובסוף הספר, השיחה האחרונה ביניהם זה שקר למען השלום. כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רגע מלוך ואתה שנא לפשע אחי. מה הולך פה? ואז יוסף אומר, לא, ודאי שאני איתי איתכם, אין מה לדאוג. וסיימנו. ספר מסתיים, כולם הולכים לעולמם, יוסף מסיים עם המסר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, גמרנו. התורה לא מתעדת שחזרו בתשובה, התורה לא מספרת לנו שהם יהיו גדולים בתורה ובמצוות. התורה משאירה את זה עמום. אתה מסיים את ספר בראשית, אוקיי, אז הם היו אבות האומה, באיזשהו מקום אתה לא יודע איך להתייחס אליהם. אתה מגיע לספר שמות, ואז פתאום עם ישראל מחולק ל-12 שבטים. יופי. ומה עם אבות השבט? צדיקים? לא צדיקים? אז כולנו אומרים צדיקים. ברור שחזל לימדו אותנו שהם היו צדיקים. אני אומר, גם מתוך הפרשה שלנו, אנחנו רואים שהם היו צדיקים. זאת אומרת, התורה נותנת לנו את הרעיון הזה, שצריך זיכרון של השבטים, והם חקוקים שם, וזה לא רק איזושהי נציגות. אנחנו משבט פלוני. בן אדם אומר, אני בא מכוכב יעקב. אז אם היה פעם אדם שקראו לו כוכב יעקב, אז אני בא מהמקום הזה. אני לא מתייחס אליו. אני כן מתייחס אליו. יותר מזה, אחר כך אנחנו רואים שיש התייחסות במידות. הרעיון הזה לכל שבט היה צבע שלו, או גוון צבעים. הצבע שלו בחושן היה הצבע שלו על הדגל. הדגל שלו היה הצבע של הטלית שלו. הם היו לובשים טליתות שונות בהתאם לשבטים. והיו כוחות שונים, וכל שבט היה לו חודש בשנה. זאת אומרת,
נוסח תפילה
שונה. ונוסח תפילה שונה, יפה. נכון? שכחתי, נכון. מה?
היום לובשים טליתות עם צבעים, אז זה כבר
בעיה. לא ברור לי אם זה היה כל כך צבע, או במדרש. אני אף פעם לא מצאתי את המדרש זה. הרב פסן זצ"ל ציטט אותו בשיעור, אני עדיין מחפש אותו.
לתפילות?
לא, התפילות זה מגן אברהם בשם אריזה. התליתות זה מדרש שהרב פסן ציטט ועוד לא ראיתי בפנים, שלכל אחד היה תלית אחרת שיכלו על פי התלית לראות מאיזה שבט הוא. עכשיו זה כן, בבגד. עכשיו מה שאני הבנתי מזה זה שזה היה איך אומרים דזיין בעברית?
עיצוב.
היה עיצוב שונה, אבל לא בהכרח צבע שונה. יש לי בראש, ואני כבר לא זוכר מאיפה, שהתליתות היו גם תואמות לדגל. וגם זה אני כבר לא יודע מאיפה יש לי.
על הדגלים של המצויים שונים זה מפורש. זה
כן. נכון. על הדגלים אני יודע איפה זה כתוב. כן. אבל זה אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע שהרב פסן אמר שיש עיצוב שונה, ובאיזשהו מקום יש לי בראש שזה גם טעם, העיצוב של התלית טעם לדגל. אבל זה אני כבר לא יודע מאיפה. ברגע שיודעים את זה, יש הרבה רש"י בתורה שמסתדרים. זאת אומרת, רש"י מדבר, משה רבנו אמר, אני רואה אותו בתליתו, אני לא יודע מי הוא. זאת אומרת, אנשי השבט יודעים מי הוא. טוב, בסדר.
הצבעים התחילו מהאבנים. זה הצבע.
לא ברור, לא ברור. לא, כי הראשונים מדגישים שהצבע מייצג את הכוח של השבט. ויכול להיות שהכוח כבר היה על הדגל. ויכול להיות שכל שבט כבר היה לו את הדגל הזה, כי הרי כתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. חז"ל פירשו ביד רמה עם דגלים. אז יכול להיות שההפך, החושן ייצג את מה שכבר היה על הדגל, שייצג את כבר מה שהיה ידוע בעם כהכוח של אותו שבט. אני לא בטוח מאיפה זה התחיל. זה מאוד נוח לומר ככה, אבל יכול להיות שזה מיעקב.
אבל בתורה כתוב שהם יצאו ממצרים עם דגלים. אתה לא יכול ללכת עם מצרים.
אני לא יודע.
אני לא מדבר על דברים שקרו, הסיפורים כאילו. אוקיי, אני מדבר על מצוות, אני מדבר על מצווה של על הבגדים, זה מצוות כבר. זה לא מה שקרה לבני ישראל, איזה נסיעות או מה שהם עשו.
כן, שאלה מה היה קודם. קודם היה היציאה שלהם עם הדגל. ולא בטוח שעל הדגל הזה היה צבע מיוחד.
חז"ל לימדו אותנו שכל בגד מכפר על משהו אחר. אנחנו רואים שהכהן גדול אמור לייצג את העם, אמור להתפלל עליהם, ואפילו הלבישה שלו של הבגדים, יש בזה פן של עבודת השם. אנחנו יודעים שלבישת בגד בהלכה נחשבת מעשה אקטיבי. זאת אומרת, נכון? כן, אתם יודעים על מה אני מדבר?
ללבוש בגד זה אקטיבי כאילו?
כן, כל רגע שאתה לובש צלית, אתה מקיים מצווה. האדם שלובש כלאיים צריך לפשוט אותו בשוק, כי הוא נחשב זה, כן, זה נחשב פעולה של כל רגע. כי בגלל זה בן אדם צריך להוריד בגד כלאיים אפילו בשוק, כי זה נחשב שהוא עושה חילול השם באותו רגע. זה נחשב אקטיבי, זה לא נחשב פסיבי. לבישה בהלכה נחשבת אקטיבית. הכהן גדול לובש את הבגדים, חז"ל דורשים, גמרא, מכל בגד, מה הבגד מכפר. יש אפילו, כמה שזכו לי, הציץ, מכפר על עשה דוחה, לא תעשה. זאת אומרת, אי זה נדחה, אבל אתה עדיין צריך איזשהו כפרה, זה נדחה, זה לא הותר. הציץ. אז אנחנו לומדים מהציץ. כן. כתוב שאהרון נשא את שם השם. עכשיו, קודם כל, זה היה כתוב קודש לשם בשתי שורות, אז משם אנחנו לומדים ששתי שורות זה כשר. בהלכה כתוב שאם אתה לא יכול להכניס מילה בשורה של ספר תורה, אתה כותב את זה מעל. כן? סתם ידיעה חשובה. בימי הביניים, כשאתה רצית למחוק משהו, עשית פס מעל. פס מעל היה כאילו עשית פס במילה. לא תוכלו לכתוב פס על המילה. יכולת לראות את המילה. הפס מעל היה. רצית להוריד אות אחת, עשית נקודה מעל אותו אות. זה למה שבספר תורה אנחנו רואים שהנקודות מסמלות מחיקה. זה לא המצאה של התורה, זה היה הנורמה. זאת אומרת, הנורמה הייתה. רצית למחוק אות, עשית נקודה מעליה. רצית למחוק שורה, עשית שורה מילה, עשית קו מעליה. אז כתיבה מעל לשורה נחשבת כאילו היא כתובה בתוך השורה. זה א'. דבר שני, כתוב קודש לשם. משם הגמרא דורשת שהכהן הגדול הרי היה לו את הציץ ואז את התפילין ואז את המצנפת. יש מחלוקת ראשונים האם המצנפת והמקבץ זה אותו דבר או שזה שני דברים שונים, נכון? האם זה שני שמות שונים, האם השם שונה בגלל שזה היה צורה אחרת או זה היה אותו דבר, רק שם שונה לאדם שונה, צורת עטיפה שונה מהכהן גדול לכהן אדיוט. בעצם זה היה ארוך מאוד, גם המצנפת הייתה בעצם האורך יותר משני השולחנות האלה, וגם האבנט היה ארוך מאוד, התפוץ הרבה פעמים סביב הבטן, אלא אם כן הם היו מאוד שמנים, ועדיין התפוץ הרבה פעמים סביב הבטן.
16 מטר וזה 8 מטר. 16 אמה
ב-32 אמה. מה זה אומר שהציץ בעצם מחפר? כלומר, ברגע שהכהן שם את ה...
אז זה מחפר על אם
הקריבו קורבנות בתומה. מחילה, מחלוקת בגמרא, האם ציץ רק על מצח אהרון מחפר, או גם ציץ במגירה מחפר, כל עוד שהוא לא נשמע. שתי שיטות מהמרה.
אבל חוץ לזה, אמרנו מחפר על קורבנות, זה גם מחלוקת, האם קורבנות ציבור, קורבנות יחיד, שהוא קרבו בתומה. שאלה אם תומה הותרה בציבור או תקויה בציבור.
חזרה לענייננו, מהדין הזה של הציץ אנחנו לומדים שבן אדם שלובש תפילין, אסור לו להסיח דתו מהתפילין. קל וחומר מהציץ, כתוב היה על מצח אהרון שלא יסיח דתו, מהציץ. בציץ יש רק שם אחד, בתפילין יש הרבה שמות, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש לך כבר שלוש שמות, יש לך מלא שמות בתפילין, משם אנחנו לומדים שאסור להסיח דתו ממנו. בגלל זה אנחנו באמת לא לובשים תפילין כל היום, מורידים את התפילין מיד עם תום התפילה, דבר מוזר שכתוב בהלכה, הוא בא לציון גואל, אתה יכול, אחרי השיעור לציון, קדיש, אתה יכול להוריד תפילין, תחכה את סוף התפילה, כן יש עניין ללמוד עוד משהו, אחרי התפילה עם התפילין, מה העניין? כי זה מאוד קשה. בן אדם צריך בעצם כשהוא לובש תפילין, לא להסיח דתו, לא להפיח, ולא לומר דברים של קלות ראש. אז אנחנו בגלל זה בדורנו כבר נוהגים לא ללבש תפילין. לא ללבש תפילין מעבר למינימום שהיינו צריכים. ערוך השולחן אומר שאם לא היינו חייבים, לא היינו לובשים תפילין בכלל. אם זה לא היה חוב כל יום. ככה הוא מסביר למה ההלכה אומרת שלנשים אנחנו מוחים. חזרה לענייננו. אז אמרנו שיש מחלוקת במעיל, והבאנו את הרמב"ן בנוגע לקטורת. בנוגע, נסיים אולי ברש"י, ליבי אומר לי. רש"י הרי מנסה להגדיר לנו מה זה האפוד, והוא אומר ליבי אומר לי. אז כל השנים בחדר הרבנים תמיד אמרו את אותה הערה. וכשיש לך לב טהור כמו רש"י, אז גם מה שליבי אומר לי שווה להיות כתוב בפירוש שלו. זאת אומרת, יש דברים שרשי אומר, נראה לי. זה לא מה שרשי אומר פה. הוא אומר, ליבי אומר לי. אז זאת אומרת, זה מלמד אותנו משהו. לא היה לרשי הוכחות.
בלעז קוראים זה
אינטואיציה. אני לא חושב ככה. כשנלמד סוכה, עכשיו זה דף יומי.
מה זה אינטואיציה?
אז
זה מוסד על עובדות, זה ברור לרשי שזה כך צריך להיות, רק הוא לא יכול לשים את האצבע להגיד מה המקור שלו.
איך האנגליש שלך?
האנגליש שלי, על הגבות.
יש לי ספרים בבית שמגדירים אינטואיציה, זה לא כל כך פשוט. יש לי ספרים שלמים על הנושא של אינטואיציה, אבל זה... מה?
בסדר, אתה
יכול לשמור אותם לקרוא אותם בעצמך. כבר קראתי, בסדר. יש פה רמב"ן מאוד חשוב שמגדיר אותיות מתחלפות. לא ייזח החושן, אז הרמב"ן שם מתחיל לדון, לא ייזח, הוא רוצה לומר זה כמו לא ייסח. יעלזו חסידים בכבוד, זה שווה לנתעלסה באהבים. והרמב"ן מתחיל להגדיר שם הרבה מילים שאנחנו לא היינו חושבים שמכלל קשורות, שהרמב"ן אומר זה אותיות מתחלפות. וזה מהלך של הרמב"ן לאורך כל התנ"ך, שמאוד משפיע על ההבנה שלנו של השפה העברית, כולל במשנה, הבקר בטין הבקר, זה כתוב עם וט ולא פי. אז שוב, שם התוספות יום טוב נשען על הרמב"ן. יש עוד, זה רמב"ן ששווה לקחת כמה דקות לקרוא אותו, כי זה, יש לזה השלכות לכל התנ"ך.
מה, זה שיש אותיות מתחלפות?
לא, זה כולם יודעים שיש אותיות מתחלפות. הכמות מילים שהרמב"ן מכניס לאותיות המתחלפות, זה מה שחשוב שם.